פרשת דרכים, רבותינו אומרים 17 שנה יעקב אבינו עושה למצרים, והן מצטרפות באותם 17 שנה ש... אמן. באותם 17 שנה שיוסף חי בבית אביו, סך הכל 34 שנה כמניין ויחי, שאלו השנים שיעקב ראה בהם נחת. אם נתבונן טוב, נראה שבכל חומש בראשית אין לנו יותר מדי מצוות מעשיות, אף על פי שכל התורה כולה, בלשון הוראה, היא באה להורות לנו דרך איך לחיות בעולם. אף על פי שנראה פרשיות בתורה שיש בהן עשרות מצוות עשה ולא תעשה, כאן בכל החומש כולו, בכל חומש בראשית, שלוש מצוות. מצוות ברית מילה, מצוות גיד הנשה, ופריה ורביה היא הראשונה בעצם שבאה בתורה, שלוש מצוות. אז למה כל שאר הפרשיות שיש לנו בחומש בראשית? כדי ללמד אותנו הנהגות קדושות, כדי ללמד אותנו איך לחיות עם הנפש בעולם הזה, לאחר מכן נגיע לחומש שמות, בעירה, בו בשלח, יתרו נקבל תורה. עד פרשת יתרו אנחנו נבנה קומה גדולה בנפש, נדבך על נדבך. והפרשיות הללו של יוסף ואחיו, אנחנו רואים דבר שחוזר על עצמו הרבה. והוא הנושא של הבכי שהתורה מתארת. כבר ראינו את יעקב בוכה כשהוא פוגש את רחל, וכתוב שהוא בכה שלא נכנס אימה לקבורה. הוא ראה אותה, יעקב אבינו רואה ברוח הקודש, צופה ברוח קודשו שלא תיכנס איתו לקבורה, והוא בוכה. אחרי שהוא מביא את השבטים, וקורה מה שקורה עם יוסף ואחיו, ויוסף מגיע למצרים, הוא נעשה שליט, ולאחר 7 שנות הסבה מגיעות 2 שנים של רעב, מתוך 7, ואז הוא פוגש את האחים. כשהוא פוגש את האחים והוא מתנקר עליהם והם מדברים, הוא שומע אותם מתחרטים על מכירתו. ואז יוסף נכנס לחדר ובוכה. ויבוא החדרה ויבק שמה. צריך להתבונן למה התורה מתארת שהוא בכה. אם היה פה התרגשות, אם היה פה חרטה, על זה שהוא הביא את דיבת החיים רעה. האם יש פה לימוד אחר? לאחר מכן זה חוזר על עצמו כשיוסף מתגלה אל אחיו. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי. ולא עמד אישיתו והתוודע יוסף אל אחיו. מה הפסוק הבא? ויתן את קולו בבכי. איזה בכי זה היה? בכי חרישי מתחת לשולחן, בתוך החומצה. מה כתוב? וישמעו כל מצרים. לא נגמר פה. וישמע בן פרעה. כלומר יוסף הצדיק בוכה בכי בקולי קולות. ואז הוא אומר לאחים שלו, אני יוסף אחיכם העוד אבי חי. ולא יחלו יחב לענות אותו כי נבלו מפניו. ואז הוא קורא להם, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו. ויאמר, אני יוסף, אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. הוא אומר להם, אבל עדיין זה לא נגמר. אז הוא מדבר על ליבם, הוא מנחם אותם, הוא מפייס אותם. ואז הוא ניגש לבנימין אחיו, ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויאבק. ובנימין בכה על צוואריו. ואז מה השלב הבא? שמעתם את הפרשה אתמול. מה השלב הבא? וינשק לכל אחיו, ויאבק עליהם. הם בכו? אחרי זה, הם בכו? כשהוא בכה על בנימין, כתוב בנימין בכה על צוואריו, שהוא נשק לאחים ובכה, מה השלב הבא? ואחריכם דיברו אחרינו. הם דיברו איתו. הלאה, מה עם בכי? הם לא בכו. אז לא הבנתי, יוסף הצדיק לא היה איזה טיפוס רגשן. מה יש בבכי הזה? יוסף היה האדם היחיד שמלך תקופה כל כך ארוכה, מגיל 30 בעומדו לפני פרעה, עד גיל 110 כשהוא נפטר לבית עולמו. 80 שנה יוסף הצדיק מולך, לא תמצאו את זה בשום מלך בעם ישראל. לא דוד ולא שלמה ולא אף אחד. לא זכו להגיע למדרגה הזו. אז יש שאמרו שזה בגלל שיוסף הצדיק שמר ברית קודש בקנאות כל כך גדולה. והברית קודש נקראת יסוד, וצדיק יסוד עולם, יסוד בגמטריה 80. לכן השם שילם לו כבר בעולם הזה ב-80 שנות מלוכה. למה? כי מי שמלך בחדרי חדרים לשמור את עצמו מעבירה, למשול ברוח תאוותו, הוא זה שראוי להיות מלך בחוץ על אנשים. אבל אם האדם בחדרי חדרים לא כובש תאוותו, אלא ברגע שמתפרץ את התאווה, אז אין לו כבר דעת. מחר מחרותיים תתפרץ תאוותו גם על אנשים אחרים, ומי יודע אם הוא לא ישחית את כל הממלכה. לכן השם יתברך לו נותן לו מלוכה. והדבר הזה ראוי ונכון בכל מנהיגי ישראל, שהשם לא נתן להם מלוכה עד שבדק אותם בחדרי חדרים. ואין בדיקה יותר גדולה מדבר שהוא כל כך ערב לגוף. ויוסף הצדיק בורח מן החבלה. בינוס ויצא החוצה. לא לפני שהוא מנסה גם להעיר את מוסר אוזנה של אותה מרשעת שניסתה להחטיא אותו. בתחילה הוא אומר לה, הן אדוני לא ידע מה הייתי בבית. זה נראה לך הגון וראוי בעבירות של בן אדם לחברו, בדרך ארץ פשוטה, שבעלך נתן בידיים שלי את כל המפתחות, הוא סומך עליי. ואני אבגוד באמון שלו. הוא ניסה להעיר את מוסר אוזנה, בלי קשר לתורה. תגידי אתם היהודים תורה, אנחנו לא, אז יש 7 מצוות בני נוח, שאחד מהם זה גילוי עריות. אבל הוא לא מדבר איתה על אלוקים, הוא קודם כל מדבר איתה על בן אדם לחברו. צריך להיות בן אדם. כשהוא רואה שהיא לא שומעת, אז הוא אומר, ואיך יעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. אף על פי שגם היא מצווה, אתה יכול להגיד וחטאנו. הרמב"ן אומר שלא רצה להכניס אותה אפילו בדיבור איתו. שזה דרכו של יצר רע. בהתחלה אתה מפתח את השיחה. לאחר מכן נופלות חומות ומתחיל שחוק וקלות ראש. לאחר מכן מגיעים לעבירה, ושנייה אחרי העבירה איזה הרגשה. נורא והיום. אתה אומר לו, מה קרה? איפה היית לפני דקה? דקה. לא יותר. לא יודע איפה היה השכל שלי. מה זאת אומרת? אתה אומר, פתאום הוא חזר? תבדוק מה אתה. לא אחראי למעשיך? מה אתה עפיפון? תבדוק מה קרה איתך. הוא אומר לך, אני לא יודע להסביר את זה. הוא צודק. באמת ככה גמרא אומרת. בעידנא דיצר הרע, ברגע שיצר הרע כבר כבש, לקמן דמת קרלה ליצר הטוב, אין מי שיזכיר שיש דבר כזה יצר הטוב עכשיו. פתאום האדם לא רואה כלום, רק את אותה תאווה שהתפרצה אצלו. אבל כשאדם גיבור חיל, הוא יודע שיש דברים ערבים, אבל הוא שואל את עצמו, ראוי להחליף את אלוקים בשביל כמה רגעים תאווה? ואם הוא איש מידות, אז הוא יודע שהדבר הזה לא ראוי. והדברים הללו נכונים כל הזמן, בפרט עכשיו. יש לנו שבוע אחד לפני תקופה שנקראת שובבים. שובבים ראשי תיבות, שמות, וירא בו ושלח יתרו משפטים. ושזו שנה מעוברת, אז גם תרומה תצווה. שבשבועות הללו ישראל קדושים חוזרים בתשובה על כל העבירות של פגם הברית. כל ענייני הקדושה. כך כותב רבנו האריזל, שעה רוח הקודש יחוד כבזיים. כותב בתיקון כבזיים, תדע שהימים הללו מסוגלים עוד לתקן מה שפגם האדם בעוד בבית קודש. אז אולי לא היה כזה ראוי לדבר על הדברים האלו, כי אנחנו אנשים רציניים. כל אחד מאיתנו פחות או יותר נשוי, אישה, ילדים, עבודה מסודרת. נראה לך שאנחנו נתעסק בשטויות, נסתכל בפריצות, להוציא זרע למטרה? זה מתאים, כבוד הרב, לדבר בחוץ לאנשים המוניים. ככה יכלה להיות טענה. אבל כבר לפני 500 שנה כותב רבי אליהו דיוידש בעל ראשית חוכמה, שכמעט אין בדורו מי שינצל מפגם הברית, ואפילו בלילה. מקרי, לא חס ושלום הוציא בידיים. לפני 500 שנה הרחובות היו קצת יותר שמורים מפריצות. הקדושה הייתה קצת יותר גבוהה. הוא מדבר על דורו של רבנו הארי, הוא מדבר על דורו של הבית יוסף, של רבי ישראל נג'רה, של רבי אלעזר הזכרי בעל ספר חרדי, של רבי שלמה הלוי אלקבץ בעל פיוט אחד דודי, גיסו של רבי משה קורדבירו בעל פרדס רימונים. כולם באותו דור, כולם בצפת. יש מקומות אחרים, כמו הרדב"ז שמגיע ממצרים, כמו מהריב"ל, מהריב"ל לב שנמצא בירושלים, וכן הלאה. הדור של קדושים, והוא אומר בדור ההוא, היו צריכים לחלק תיקונים למי שחטא בברית קודש. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר בדור שלנו, שאדם ידע שלא יוכל לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו מה שקרה בגיל 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, זה לא משנה. יש חוק התיישנות, אין חוק התיישנות. ועל זה זעק יהודה, כי איך ילל, אבי והנער איננו איתי, איך אני אבוא לאבא של השמיים בימי הנערות אינם איתי. צריך להחזיר אותם. איך נחזיר אותם? בשביל זה מגיעים ימי השובבים, כדי להזכיר לנו שכל חטא של קדושה, ראיית העיניים, שהגמרא אומרת, טוב מראה עיניים מהלוך נפש, טוב מראה עיניים באישה בשביל אותו גבר, יותר מגופה של עבירה. גופו של מעשה לא טוב, לא נעים לאדם, כמו ראייה. למה? כי לראייה אין סוף. לראייה אין גבול. המעשה, אתם אמרתם, שרגע אחרי, האדם מרגיש מובס. אבל בראייה כבר כתב הרמב״ם, שאחד מכבדה לדברים שמעגבים את התשובה, מסתכל בעריות, ואומר, וכי מה עשיתי? וכי קרבתי אצלה, או חיבקתי, או נשקתי, לא עשיתי כלום. ואינו יודע שראיית העין קשה מגופו של מעשה. ומי מאיתנו לא צריך לשמור את העיניים? אנחנו יוצאים לרחובות, הולכים לעבוד, הולכים לקניות, חוזרים לבית. הלוואי שנחזור בערב כמו שיצאנו בבוקר עם עיניים שבורות. כך אמר לי פעם נכד של בבא סאלי, זכותו תגן עלינו אמן. אמר, כל בוקר שיוצאים לרחוב צריך להתפלל להשם שהעיניים יחזרו בערב בדיוק אותו דבר. והאדם צריך בסוף יום, לפני שהוא קורא קריאת שמע, לבדוק האם את העיניים אני מחזיר לבורא עולם בדיוק כמו שהוא נתן אותם בבוקר, או שהן חוזרות אליו עם עוד איזה דמות של גברת, או שתיים, או יותר. ועל זה אמרו רבותינו, כעין בעין יראו בשוב אדוני ציון. האדם יזכה לראות את השכינה בגאולה במהרה בימינו, עין כנגד עין. כל פעם שהוריד את העיניים מלהסתכל בפריצות, יזכה לראות את אלוקים. כמה מסכן אותו אדם שכולם הסתכלו ויראו את אלוקים וגיד, אני לא רואה כלום. איך אתה לא רואה? מה, אתה לא רואה את אלוקים? לא רואה. ואז הוא ילך ויבוא בתלונות, ישאל את המנהיגים של הדור, למה אני לא רואה? וספרו לו, תראה מה קשור לך עקב כל מיני עניינים שהם הפך הקדושה, כל מיני פריצות. ולכן הגמרא אומרת שעד זיגולה בתריתא, עד רגע שמכסים את האדם בקבר, עוד העין רוצה לראות. העין לא שבעה. אז צריך לעשות תיקון על זה. זה מה שכתוב במדרש על רבי מתיה בן חרש, שהיה יושב בבית המדרש ולומד תורה, ופניו דומים למלאך. מלאך, למה? שלא נשא עיניו מימיו להביט על אישה. רוצים רבותינו במדרש ללמד שאדם מחשיך את האור שיש לו בפנים אם הוא מסתכל איפה שעשו. וכשהגיע רבי מתיה בן חרש לידי ניסיון, כי בשמיים השטן רצה לנסות אותו, ואבל פי שהקדוש ברוך הוא אמר לו אתה לא תוכל, הוא רצה, והוא ירד לתוך בית המדרש, ונדמה לרבי מתיה בן חרש כאישה שלא היה כיופיה מאז אחות תובלקה היא נעמה. אז רבים אתם החרש מאז הזיז את הפנים. אז הוא בא לו לצד הזה. אז הוא הזיז את הדבר. הוא בא לצד הזה. הוא הזיז עוד פעם. ועוד פעם הוא בא לו. אז הוא אמר לתלמידי הולך מהר, תביא לי גחלים ושני מסמרים. הוא רץ מהר והביא לו. והוא שם את המסמרים טוב טוב בתוך הגחלים. עד שיהיו אדומים, תפס את המסמר ונעץ לעצמו בשני העיניים, באותה שעה הזדעזע יצר הרע ועלה לשמיים ואמר לקדוש ברוך הוא, זה יותר מהמלאכים שלך. אמר לו, אמרתי לך, לא תוכל עליו. לא תוכל עליו. קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל ואמר לו, לך תרפא את רבי מתיה. ירד אליו, שאל אותו רבי מתיה, מי אתה? אמר לו, אני המלאך רפאל, השם שלח אותי לרפות אותך. הוא אומר, תגיד לקדוש ברוך הוא, לא צריך. מה היא דהבה הבא, מה שהיה היה. זהו, לא רוצה לראות יותר. אמר לו, למה? הוא אומר, וכי זה קל בעיניך ניסיון שבעיניים. מוטב לא לראות ולא לבוא לידי סכנה שמה אני אפול בדבר הזה. חזר ואמר לקדוש ברוך הוא. אמר לו, לך אליו ותרפא אותו ותאמר לו, הבטחה ממני שאני יותר לא מנסה אותו בניסיון של העיניים. והוא יורד ומרפא אותו. רבי מתיה בן חרש הבין, מוטב להיות צומה כל החיים ולא לפגום עוד פעם אחת בעיניים.
אבל אם אדם צומה, אין לו ניסיון.
אבל לא היה לו ניסיון, והוא עמד בו. אז מה עכשיו? תודה, עמדתי. לא רוצה עוד פעם, עכשיו זה בידיים שלי. לא רוצה שתעשו לי נס כזה גדול ותרפו אותי. אז אני לא מבקש מאף אחד לעקור את העיניים ולא לשים מסמרים. זה כך היה במדרש. אני יודע שקיבלתם חשק לרוץ את אמבור לקנות מסמרים. לא, אל תעשו את זה. הלכה ולא למעשה. מה אני כן מבקש מכם? לקחת את הפלאפונים שלכם, זה בטח לא כאלה, כי זה טלפון מסכן דור חצי, אבל יש דור 3.5 ו-4 ולא יודע עוד כמה. ללכת לחנות ולבקש, תשים לי בבקשה סינון, שלא יקפצו לי כל מיני פרסומות לא צנועות. גם אם העברתי את זה בשנייה, אבל ראיתי. וזה גם מצא חן בעיניי, ואני יכול לספר לך מה ראיתי, למרות שזה היה שבריר שנייה. איך היית נראית, איזה צבע, איזה צבע עיניים, מבנה גוף, אפשר בשניות, כי זה היצר הרע. ומזה אנחנו חיים, זה התאווה שיש לאדם. מה נעשה? זה שהחלטת שאתה הולך עם טלפון כזה, זה שיקול שלך מול אלוקים. אולי באמת אתה צריך את זה לעבודה, אולי באמת יש לך אישור, שתקתי. אבל מי יתיר לך שהטלפון פרוץ? כשאתה יודע שיש מאות מיליונים של אתרי זימה באינטרנט, וכשאתה נכנס כל פעם אתה בסכנת תפשות. למה? ומי יכול להיות כזה גיבור שיאמר, אני אומר לך, אני לא אחטא. אתה יכול לשים לי מה שאתה רוצה מול העיניים. אני יותר צדיק מיוסף הצדיק.
אין דבר.
אין דבר כזה.
אין דבר.
אין לי, אתה לא פנאטי.
מה?
פנאטי מה שאתה
עכשיו. בקטע הזה?
אף אחד?
אף אחד. אין דבר כזה.
אם אליהו אמר, אני לא שובר את הדברים שלו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ברוך. אז זה בידיים שלנו, כל אחד לעצמו שלא יהיה גיבור. למה יצר הרע חכם, הוא ממתין לך בפינה. קצת נחלשת בעבודת השם, קצת הדברים בבית לא כמו שצריך. סתם אתה נמצא בנקודת שעמום, ואז הוא מתלבש על האדם, לאט לאט, חס ושלום, ואשר להיכנס לפריצות. הוא רוצה לראות שיעור תורה. אז הוא נכנס לשיעור תורה. פרסומות זה אם הוא לא שם לב, אבל הוא אדם רציני. אז הוא התחיל מדף יומי, ממשיך לדף לילי, משם הדרך קצרה להגיע לכל תועבות מצרים, ופתאום הוא מוצא את עצמו, אדם רציני, בעל בעמיו, אבא לילדים, ולפעמים גם סבא לנכדים, מסתכל על הגרועות שבגויות, מהם שסבא שלהם רצח יהודים בשואה, והם הנכדות עסוקות בזנות ופריצות וכל מיני דברים שהשתיקה יפה להם במקום הקדוש הזה. ואת מה שהסבא התחיל בהרס העם היהודי, היא המשיכה, שהיא מחטיאה יהודים. על מי אתה מסתכל? מול מי אתה מזיל ריר? מול הגרועים שבגרועים שבאנושיים. בעלי חיים אין להם דעת, אז הם משמשים כלפי חוץ. אדם שיש לו דעת, יש לו בושה. כמו שכותב אורחות הצדיקים, השכל היא הבושה, והבושה הוא השכל. ואיך ההרגשה גרועה אחרי שבן אדם פגם עיניים? הוא רוצה למות. למה? אף אחד לא קפה אותך, נכנסת לזה בעצמך. כי הנפש מרגישה את הפספוס, היא יודעת מה הפסדתי עכשיו. היא יודעת, הייתי מול אלוקים, עכשיו עשיתי פרגות ביני ובין אלוקים. אז זה בידיים שלנו. לקחת את המכשירים, את המחשב בתוך הבית, את הפלאפונים שלכם, מי שחס ושלום הביא לילד שלו סמארטפון, או אייפון, או טאבלט, וזה לא מסונן, שידע שהוא גוזר חיי אומללות על הילד הזה. הוא התמכר לראייה של הדברים האלו, ואז שתציע לו כל מיני שידוכים, הוא לא ירצה, ואתה לא יודע למה. תגיד לו, בחורה טובה, מידות נפלאות, משפחה מקסימה, גם יש להם כסף, זה יעזור לאמא שלך. אבל הוא ראה, הוא הבין מה אתה רוצה לתת לו. זה לא מתחיל בכלל. אתה יודע מה הוא ראה על המסך? אתה יודע איזה צורות יש בעולם? מה אתה מביא לי את זה? לך תספר לו שאותן נוכריות שנמצאות שם על המסך עברו 1,000 אודישנים, נבחרו מתוך מאות אלפים או עשרות אלפים או אלפים, זה לא משנה. איפה תמצא דבר כזה? אתה גוזר עליו חיי אומללות, הוא יתמכר לדבר הזה, הוא יהיה נשוי עם ילדים, זה יהיה בדיעבד והוא לעולם לא יוכל לצאת מזה. תציל אותו. תמנע ממנו את הדבר הזה. לאחד הדעות ברבותינו על הגמרא בסנהדרין ק"ז, איבר קטן יש בו באדם משביעו רעב מרעיבו שבע, זה לאו דווקא ברית קודש של העין של האדם. אדם שמשביע את העין כל הזמן לראות פריצות, היא רעבה לראות עוד. אדם ששומר את העיניים לא לראות. לא שלי, לא רואה. עבר משהו מוריד את העיניים. אומר הזוהר, הורדת את העיניים כשעבר פריצות? הקדוש ברוך הוא כביכול יורד מן השמיים, מנשק את העפעפיים ואומר, דדי לי, זה שלי. הסתכלת? הוא קורא לסדרה אחרה, אומר, כך, יש לך עוד חייו. להצלחה. הסבעת את העיניים מיית הרעב, ורעבת את העיניים מלהסתכל. אתה שבע, אתה לא רוצה להסתכל. תצילו את הילדים שלכם. אל תיתנו להם את הכל חופשי חופשי. הם נחשפים לתכנים קשים מאוד שאין כוח בנו בתור מבוגרים לעמוד בהם. אז ילד קטן יהיה לו כוח לעמוד בזה? תעזרו להם. וגם אם תגיד, אשתי לא מסכימה, תסביר לה בתור גבר. כמה הדבר הזה מושך אותנו. אותה גברת אחת שהגיעה עם בעלה, היא אומרת, אני לא יודע למה הוא כופה על הילדים שיהיה סינון. מה הבעיה? אני אומרת גם לא. אל תסתכל, תשלוט בעצמך. היא לא מצליחה להבין את זה. זה אפילו גרם לה קצת לזלזל. צחק עם אורגם, לא? מה זה את לא גבר? שלטו בעצמכם, מה יש לכם?
אין אפוטרופוס לארץ.
מה הוא עולה? מה זה? אני לא מבין מה. קדמה, אני איזה טיפשה הולכת. ראיתי משהו שהוא לא נעים. מוריד את העיני, אני אמשיך הלאה. מה יש לכם? אתם חייבים להסתכל?
משהו מעבר לשכל.
אז היא לא הצליחה להבין. אתם יכולים לעזור לי, לעזור לה?
לדמות לה את זה לצלות שלה.
זאת אומרת אותו דבר.
כן, שתלך לתמבור.
מה זה גדול? לא הבנתי איזה גדול.
שתלך לתמבור.
מה, אין לכם שכל, היא אומרת?
שתלך לתמבור.
תפעילו את השכל.
לא, היא אומר לה, יש מלא מקרים שגברים היו נשואים.
בסדר, שהטיפשים הם טיפשים שהם הפרידו משפחה. אם באמת אתה כזה טיפש להסתכל על דבר אחר ולהחליק בזה את אשתך ואת הילדים שלך ואת היוקרה שלך, היא אמרה את זה, ימידים לא נעימות, היא אמרה, שילך להזזל. כי הוא טיפש, אני לא אצליחה להאמין. אז הוא אמר לי, הרב, תעזור לי. אז שאלתי אותה שאלה. אמרתי לה, תגיד לי גברת, היה תקופות בחיים שהמצב הכלכלי שלכם היה קשה? אמר, כן. עד עכשיו הוא לא משהו. לא, אבל מצב קשה, היה. אמרתי לה, יצאת מהעבודה, נכנס למרכז קניות, לקניון, באותה תקופה. היה... היה. אמרתי לה, הלכת, יש שדרת חנויות, ראית שם איזה מגף. הסתכלת עליו. מה הסיכוי שאת קונה אותו? אפס. למה? אין כסף. אמרתי לראות שמי באשראי, מה אין גרוש? אין אשראי, אין מזומן, אין צ'קים, אוברדרפט, כלום! אמרתי לה, אז למה את מסתכלת? אז היא אמרה, לא, את למדוד בראש. אמרתי לה, אבל למה? יש לך נעליים, וגם אם אין לך, את לא יכולה לעולם לדבוש את זה עכשיו. אמרתי לה, אני רוצה ללכת צעד קדימה. יש סיכוי שאת נכנסת לחנות ואומרת, תביא לי בבקשה מידה 37, אני רוצה למדוד למרות שאין לך גרוש בכיס? היא אומרת, כן. אמרתי לה, אבל למה? היא אמרה, כי אם בסוף זה באמת ימצא חן בעיניי, אני אעשה משהו, אעשה את הכסף. איך תקשר לאמא שלי, תקשר לחמותי, אלווה. אמרתי לה, מה? חסר לך מה ללבוש בבית? כמה זוגות נעליים באותה שעה יש לך? מה, 30? אז המגף הזה זה לא סכנת חיים. למה? אמרה, לא יודעת, זה בנפש. ראיתי חלום ראווה, אני מתמגנטת. יצאנו עם נעליים או בלי, המשכנו הלאה, ראינו עכשיו, שריגים, סמלות, מכנסיים, מה שאת הולכת זה לא משנה. מסתכלת? כן. הלכת ברחוב, מי שעוברת מולך, אין אישה מתקנית אלא בירך חברתה, ראית אותה לבושה, פריט לבוש שמצא חן בעינייך. קורה כל הזמן. אמרתי לה, למה? תוריד את העיניים. אומרת, לא יודעת להסביר. אמרתי לה, זה מה שקורה לנו גברים. אתה רואה אישה, אתה מודד אותה בראש. אבל זה לא הגיוני שתתחתנו, אתה נשוי, יש לך ילדים. רק בראש, לא עשיתי כלום. אמרתי לה, הבנת? אצלנו זה קצת יותר חזק. אבל גם אם זה יהיה כמו המגף שאת מדדת, תביני שזה עדיין חמור. כי יצר הרע מסמל לנו את העיניים, כאילו לא עשינו כלום. היבית. אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות לעצמו להתחיל להסתכל באיזה דבר לא צנוע. מי שלא יטפל בזה שהוא צעיר, הוא יגיע לגיל מבוגר והוא יבזה את עצמו. הוא ימצא את עצמו, מתנהג בצורה לא נאותה לקלותיו, לנכדותיו. דברים שהם נגד השכל זה לשון רבותינו, כל השטוף בבולמוס של עריות, מאכילין אותו מבשרו. והמדרש מביא את מי? את לוט. הלך לסדום ועמורה כי הוא לא נרגע מהעריות. נוסף עם מי הוא נכשל? בנותיו. ללמדך. אין אפוטרופוס. אז אמר לי מישהו, זה לא, את אחד היה הוא פרסמו הכתוב. סיפרתי לו על יהודי, אני לא מעריך בפרטים כי זה לא נעים, וגם זה סיפור מאוד מאוד עצוב. שהוא לא רצה להשלים מהעובדה שהוא מתבגר. אז אפשר לצבוע את השיער מאפור לבן לשחור. אפשר. אפשר לשים ג'ינסים משופשפים וחולצות צמודות ואתה מגלח את החזה כאילו אתה נקבה. בסדר. אבל הוא יצא ליער ירושלים למסיבה שהייתה. והוא רוקד שם בחושך. ומתחיל לגוע באיזו גברת ויוצא איתה לכיוון האוטו. וכשהוא פותח את האוטו והם נכנסים פנימה, הוא מסתכל עליה והוא רואה שזו הבת שלו בת 18. היה שם אסון גדול באותה משפחה. הוא בא כשהוא רוצה להתאבד, אמרתי לו, ראוי לך להתאבד, אתה ראוי לך להתאבד. כי אתה טיפש. מה חשבת? עד מתי תמשוך את התאווה הזו, עד איזה גיל? השם חינך אותך. זה לא קרה מיד. כנראה שבדרך עשית כמה פיגועים קטנים עד שהשם עשה לך מגה פיגוע כזה. יאמר לשבחו שהוא הודה וקיבל על עצמו תשובה. אבל את האמון של הבת שלו הוא כבר איבד. והם לא שומרי תורה ומצוות. זה לא קשור לתורה. זה קשור לערכים להיות בן אדם. וכך מגיעים ימי השובבים, אומרים, תעצור בבקשה, די להיות ילד. איך מתקנים את העיניים? כותב רבנו יונה. הבכה. העיניים הללו שראו דברים לא טובים, יש בהם כוח. בכי, ברוך כמה עולה בגמטריה, בכי? בית שניים, חב עשרים, יוד עשר. ביחד? 32. כמניין לב. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אדם... 32 זה לב נתיבות חוכמה כנגד 32 שיניים שיש בפה, 16 ו-16 ושתי לסתות שבהם משיגים את הלב חוכמה, ואף אחד לא יקבל לב נתיבות חוכמה כשהלב שלו שקוע עדיין בעריות. לכן באים רבותינו מלמדים אותנו על יוסף, הלב שלו היה לב טהור, לב פועם, לב בשר, אז הלב הזה גורם לבכי שיצא כל הזמן. למה? ידוע מרבותינו שבכי, בלשון הקודש, למה הוא נקרא ככה? בכי נקרא כך, כותב הרד"ק, רבי דוד קמחי, בספר השורשים, בכי מלשון מבוכה. כשאדם מגיע למבוכה ואין לו כלים בדיבור לבטא את מה שהוא מרגיש, אז יוצאות דמעות והוא מתחיל לבכות. מה זה דמעה? דמעה האותיות דם עין הנפש. כלומר, זה דם, תמצית של דם שיוצא דרך העין. מה זה אותם דמעות? אז יש בזה הרבה 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 עניינים גבוהים וסודות שדמעה, כמה גמטריה? 119, ופעמיים דמעה עולה גמטריה רחל, בסוד רחל מבקה על בניה. וזה מה שאנחנו אומרים כל יום, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, רשת יבוא לחי רצון רחל, שכל הסוד של רחל במזונות של האדם זה בסוד הזה של שמירת הקדושה. אדם שזוכה לשמור על הקדושה, לא רק שהוא מתפרנס בנקל, אלא הוא גם מפרנס לאחרים. כמו שכתוב יוסף, הוא המשביר. אבל כדי להגיע לשם צריך להיות גיבור חי. וצריך עוד דבר. יוסף לא חשב על עצמו כשהוא לא חטא עם אותה גברת. הוא קודם כל הבין שזה לא דבר נכון כלפי זולתו. גם כשיוסף בוכה על צווארי בנימין, אז מיד רבותינו אומרים שבית המקדש היה בחלקו של בנימין, ויוסף ראה ברוח קודשו שעתיד בית המקדש להיחרב, הוא בוכה. הוא בוכה עליו. בנימין אומר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני רואה את בית המקדש שלך עתיד להיחרב. אמר לו, צדיק, אתה בוכה עליי? הסתכל בנימין ברוח קודשו, וביקש מהשם להראות לו מה קורה אצל יוסף. והוא רואה שמשכן שלו בחלקו של יוסף עתיד להתמשכן. מיד בנימין בוכה גם כן. על מי? על יוסף. ואז יוסף ניגש לאחים, הם נשק אותם, והוא שואל, יהודה, לא התראינו 22 שנה. תספר לי, מה עברת בחיים? מה אני אגיד לך, אחי יוסף? התחתנתי, מתה הגברת. אחרי זה היו ילדים, מתו גם הם, עיר ועונן. ויוסף בוכה, בוכה. ככה סבלת, אח שלי. אז הוא מנשק אותו ובוכה. לאחר מכן הוא עובר לראובן. מה איתך לראובן? אמר, אני יום יום עושה תשובה. סק ותענית על מעשה בלהה. לא ידעתי שהדבר חמור לפני אלוקים. ויוסף בוכה על מה שכראובן זובל. ושימון, מה איתך? אומר, אבא, לא מראה לי פנים, אני חושב בגלל מעשה שכם. יוסף עובר אח אח, מתעדכן מה המצב שלו, ובוכה עליו. וזה מה שכתוב בתורה. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם. ואחריכן דיברו אחיו איתו. תבכו גם אתם. אין לנו מה לבכות עליו. לא מצאנו משהו שיוסף עובר כדי שנבכה. ואם זה על המשכן, כבר בחר זה בנימין. גם כשיעקב פוגש את יוסף, אז יוסף בוכה כי הוא רואה את אבא, איך אבא התבגר ב-22 שנה. אז הוא בוכה. אבל יעקב לא בוכה כי הוא לא מוצא נקודה לבכות על יוסף עד רבה. הוא אומר לו, עמותה פעם אחרי ראותי פניך כעודך חי, איזה יופי. היית במקום הכי תמי בעולם, שמרת על עצמך. כל הכבוד. הלכת, גרת במקום שהתורה מכנה אותו ערוות הארץ. ואתה קדוש. אין לי מה לבכות. בפרשה יעקב בוכה. לא מצאנו. יוסף בוכה, מצא. מגיע פרשת ויחי, יעקב אבינו קורא לכל הילדים, מברך אותם, נותן להם צידה לדרך, ואחרי זה הוא נפטר. וכשהוא נפטר, אז יוסף ניגש, מנשק את אבא שלו, ובוכה. למה אתה בוכה? הוא אומר, כי אני יודע שכל הברכה שהייתה לנו בבית, כל הברכה שהייתה במצרים, הכל נפסק כרגע. אני לא בוכה על אבא. אבא יעקב, צדיק קודש קודשים, מגיע למעלה לשמיים, הדרך סלולה בפניו. אני בוכה עליו. הגדלות של האדם כשהוא בוכה והוא רוצה שהיא תשמע תפילתו בשמיים כי שערי דמעה לו ננעלו, כשאתה בוכה על האחר, לא כשאתה בוכה על עצמך. אחד אמר לי, כמה אני בוכה, אמרו שערי דמענו ננעלו, למה רק אצלי זה נעול? כי אתה בוכה על עצמך. אל תבכה על עצמך. תבכה על השני, תשתתף בצערו של השני. אנחנו נמצאים היום פחות מ-24 שעות מהשבת הקדושה שיצא, שבת האחרונה. שהייתה שבת נוראה ואיומה, והיא השנייה אחרי השבת של שמחת תורה בחומרה שלה, שנפרדנו מ-15 לוחמים בשבת אחת.
מה שמספרים.
ואחרי זה יגידו לך שאגב, יש עוד כמה פצועים קשה. זה אגב. בלי יד, בלי רגל, זה פצוע קל. אז מה זה בינוני? מה זה קשה? זה פרחים, בני 18, 19, 20, 21, וכן הלאה, שהחיים שלהם נגמרו. הם הולכים להתמודד עם מציאות מאוד מאוד קשה, אפילו רק ללכת, להתקלח, חוץ מהכבוד להתפנות. אנחנו יושבים פה, יש תאורה, יש חימום, יש מזגן. יוצאים, עולים לרכב, נוסעים לבית. וברגעים האלו, חיילים מחרפים נפשם שם בכל המקומות. בדרום אנחנו יודעים, בצפון אנחנו שומעים, אבל יהודה ושומרון, אותו דבר. הגויים הללו הרימו ראש על עמך, יערימו סוד והתייחצו על צפוניך. אסור לנו לבכות על המצב שלנו, אנחנו צריכים לבכות עליהם. אנחנו צריכים להרבות בחייה, כי הקדוש ברוך הוא מוחל לישראל ומקבצה מהגלות בזכות הבכי, שנאמר קול ברמה נשמע נהי בכי, תמרורים רחל ובקה על בניה. עד שהקדוש ברוך הוא אומר לה, מנהי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכרה לפעולתך. הנביא מבטיח בבכי יבואו ותחנונים הקבצים. הלמדת שכל מי שיבכה על המצב של עם ישראל, הוא מקרב את המשיח. לפעמים אנשים מחפשים סגולות, מוכנים ללכת לכל מיני מקובלים, לכל מיני מאחזי עיניים, לכל מיני אנשים שמחפשים את הכסף. כשיש סגולה קלה מאוד, שב על הרצפה, בתיקון חצות, מיד אחרי חצות. תבכה על חורבן בית המקדש, על השכינה הקדושה שאין לה בית. תבכה אבל באמת. קח מטפחת שלך, של אשתך, מי שאתה רוצה, תנגב את הדמעות. קח חומצה, גופיה, תנגב את הדמעות. כשיש לך צרה חלילה, לא יבוא ולא יהיה. קח את אותה מטפחת, קח את אותה חומצה, תאמר להשם בזכות הדמעות שספוגות בו תציל אותי, ואתם תראו ישועות. זה לא עולה כסף. אם היינו יודעים מה מעלת הבכי, לא היינו מפסיקים לבכות רגע בתנאי. שזה בכי על מישהו אחר, על יהודי אחר שנמצא באיזו צרה. כותב הזוהר הקדוש חלק בית דפקף. כל מי שמתפלל, הוא באמצע תפילתו מתחיל לבכות לאלוקים. עד שהוא לא יכול לדבר מרוב בכי, התפילה הזו מתקבלת מיד ולא תשוב ריקם לעולם. הבטחה של רבי שמעון. הנה זה בידיים שלנו. לכן כל כך קשה לבכות, וכל כך אנחנו סולדים מבכי מזויף. בכי מזויף גורם לנו רחוק. תינוק שנולד, בוכה. הוא היה הכי קרוב למלאך עד לפני שנייה. הוא עבר את התעלה, יצא החוצה, בוכה. למה אתה בוכה? רבותינו נדרשו לזה כבר. יש מי שכתב מחמת הפרידה, ויש מרבותינו שאמרו שהוא בוכה. אתה יודע למה הוא בוכה? כי זה הרגש הכי טהור. עד לפני שנייה הוא עלה את מלאך, הכי זך, הכי טהור. מכי הגמרא מספר את סיפור רבי אלעזר בן דורדיא, כולם מכירים את הסיפור. לא הייתה אישה שהוא לא חטא איתה. מפעם בשעת הרגל עברה הרגל דבר, כתוב שאותה אישה, אותה פרוצה, הוציאה רוח מלמטה ואמרה לו, כשם שההפכה הזו אינה חוזרת, ככה נעזר בן דורדיה, לא יכול לחזור בתשובה. אז הוא הלך, שם ראשו בן ברכה והתחיל לומר, הערים וגבעות בקשו עליי רחמים, אמרו לו, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. כי הארץ כבקת יבלה, שמיים בקשו על הרחמים, עד שנבקש עליך, נבקש על עצמנו. למה? כי שמיים כאשר נמלחו. ירח, כוכבים, אף אחד לא בקש עליו רחמים. יש ברבותינו אומרים שהוא חלם את זה, שאומרים שהוא ככה ידע שהם יענו לו, כי כולם צריכים לרחמים של השם. שם ראשו בן ברכה וגעה בבכייה, עד שיצא נשמתו מתוך בכי. יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. איזה רבי? עד לפני כמה שעות האדם הזה היה הכי מאוס בעולם. בא רבנו הקדוש, שומע את הסיפור, בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשנה, שעה אחת, ויש קונה עולמו בשנים הרבה. שמעתי פעם מרבי יעקב עדס. הוא אמר, למה הוא צריך לבכות? למה בכה רבי? מה אכפת לך שהיהודי הזה זכה לגן עדן? זה לא שאכפת לו. רבי הקדוש הבין שיש מדרגה נוראה בנפש שנקרא עבודת השם מתוך בכי. לכן בכי, קודם כל הוא בכה, רבי, הגיע למדרגה, אמר, נודה לבעלי תשובה שמקבלים אותם אליה, שגם עושים אותם רבי, הוא באמת לימד אותנו פה כלל. נקודה אחרונה בבכי, להיזהר לו לבכות בכי של ייאוש, אלא בכי של תקווה. בכי של רצון לשיפור, בכי של רצון לרפואה, לפרנסה, להצלחה בשביל השני. אנחנו לא יודעים. יום שלישי לפני 4 ימים, נסענו, חברי הקהילה, 25 איש שנרשמו לבוא, וירדנו לזיקים על שערי עזה. נעשות סיום של כל הזוהר עם החיילים, ולעשות להם סעודה שהיא סעודת מצווה, שיוכלו סעודת מצווה, לפנק אותם גם מבחינה גשמית, לעשות שם ברכת הלבנה, כדי להוסיף זכויות לשמירה ולחזור לבית. פתאום אתה שומע כל 3 דקות פיצוץ, פיצוץ אבל. פתאום אתה רואה חבר'ה שרצים, מה קרה? הגיע הזמן שלנו להיכנס, עולים על הנמרים, והחברים אצלנו רצים ושמים להם עכשיו עוד איזה פיתה עם בשר בתוך הפה, שם ישמור אתכם, סעו לשלום, תחזרו לשלום. ואז אתה שומע ניסים ונפלאות שהחיילים מספרים לך אחד אחד, דברים שאי אפשר לדמיין אותם. הם סיפרו לי הרבה ניסים, אני אומר לכם רק אחד. אחד מהחברים שמספר שהם נכנסו לבית עוד בתחילת הלחימה, שההנחיה הצהלית הייתה שאתם לא נכנסים לבית עכשיו זורקים רימון. למה? כי יש שם חפים מפשע. יש שם בלתי מעורבים. יש שם עזתים שאוהבים את ישראל, והם לא אשמים שיש מחבלים ביניהם. נו, אשרי התמימות. אומר, אז אני הייתי מפקד צוות 2 מאחוריי ועוד 1 מאחורה. 4 סך הכל נכנסים, ואנחנו לא יודעים שמחכה מחבל בפנים. הוא על אוטומט, כדור בקנה. הוא מחכה שניכנס, אני לא יודע. אומר, אני נכנס, פותח עם הקנה שלי, צעד בתוך החדר, והמחבל על אוטומט נותן מכת רוחב. צור, צור רוחב. הוא אומר, כדור אחד עובר מימיני, כדור אחד עובר משמאלי, ואני נקי, ואני בהלם. אני יורד והמחבל נופל. אין אף אחד בעולם שיכול להציל אותי מ2.5 מטר צרור רוחב של קלאץ', 7.62 כל כדור. הוא אומר, זה לראות את אלוקים במקום. זה הוא מספר לי, אישי, יום שלישי האחרון, לא עשיתי שיעור, ירדתי עם החברים לזיקים. קצת לתת להם אוויר, אנחנו איתכם. במקום שאנחנו נאמר להם תודה רבה, הם אומרים תודה רבה, תודה רבה. על מה תודה רבה? מה שאתם מאכילים אותנו? 50 קילו בשר הבאתם. אמרו שיש 120 שעוברים, באו 300 חיילים. זה השמחה שלנו. רק ככה אנחנו יכולים לקבל משיח, שאלה עוזרים לאלו ואלו עוזרים לאלו, וככה זה הולך. כל אחד יבדוק כמה הוא יכול להצטער בצערו של השני, ואפילו להזיר על דמעות. אומר הכתוב בתהילים, נודי ספרת, תשים הדמעתי בנודיך, לא בספרתך, מלמד שהקדוש ברוך הוא סופר דמעות שאדם מוריד על אדם כשר. שאדם מוריד מהעיניים על עניין כשר. אדם שחטא בעיניים שיבכה, ייקח את הדמעות וימרח אותם על המצח. כתוב ברבותינו, ומצח אישה זונה הילך מעל תיקלם. מלמד שאדם חוטא, יש לו מצח של אישה זונה. איך מנקים את זה? דמעות. יש להם כוח עצום לתאר את העיניים, לנקות את הכתם שנעשה על המצח, ולהיות בריאה חדשה ממש. שמזכה אותנו, לשמור את העיניים, ללכת בדרך של אמת וקדושה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, נזכה למצוות.